טוב, פרשת השבוע, פרשת ישב. אתמול דיברנו והסברנו את ההסתכלות השונה של כל אחת מהדמויות על מה שקורה בפרשה, כי הפרשה נראתה לנו קצת בעייתית. איך מצד אחד יעקב אבינו מפלה את אחד הבנים לטובה, איך האחים חשבו בכלל להרוג את האח שלהם, שזה משהו בפני עצמו מדהים, ומה יוסף חשב שהוא סיפר להם את החלומות שלו. אז דיברנו על זה אתמול, אמנם מאוד בקצרה, כי לא היה לנו הרבה זמן. אבל אנחנו נחזור, איך אומרים, אולי
נח... הוא הוציא לי בתם רעה, זה ערב לא הבנתי, לא הסלחתי. למה הוא הלך לספר לאבא שלו כל מיני דברים?
כי הוא ראה, עוד פעם, הוא ראה דברים שהוא חשב, הוא לא ראה, עוד פעם, הייתה לו הסתכלות לא נכונה על הדברים. הוא ראה דברים, הוא תרגם אותה...
הוא גם כן הייתה לו...
כן, 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 בוודאי. הוא טעה, והם טעו, וכולם באיזשהו מקום... הייתה להם, איך אומרים, מה זה טעות? הכל מכוון מלמעלה בסופו של דבר, כי יוסף היה צריך להגיע למצרים. אבל אנחנו לומדים תוך כדי כך דרך ארץ. הספר בראשית, וחשוב להבין את זה, דיברנו על זה פעם, הרי אמרנו, דרך ארץ קדמה לתורה. עכשיו, אם דרך ארץ קדמה לתורה, אז אני צריך קודם כל דרך ארץ ואחר כך תורה. אבל איפה אני מוצא דרך ארץ? אם לא בתורה. אז מה שאומרים, שהדרך ארץ גם היא כתובה בתורה. וכל ספר בראשית זה הדרך ארץ, שמה זה הקדמה קדמה לתורה? מי שחושב ללמוד את התורה בלי לעבור על ספר בראשית, בלי לעבור על הדרך ארץ, לא יכול להגיע לעומקה של תורה. כדי להגיע לעומקה של תורה צריך דרך ארץ. והדרך ארץ לומדים אותה בספר בראשית, גם היא מהתורה כמובן. אבל מה ההדגשה? ההדגשה שבן אדם יכול לבוא וללמוד, ולא להתייחס לדברים הפנימיים שמצויים בתוך הפרשיות השונות. ולכן אנחנו תמיד מנסים להשתדל ולהבין את המוסר הסקל שתמון בדברים בשבילנו. אז קודם כל, אחד ממוסרי הסקל זה שאנחנו רואים שגם דמויות גדולות ככל שיהיו עושים טעויות. כמובן שהטעויות, חשוב לציין, שאנחנו לא נחשוב שהטעויות הן בקנה מידה שלנו. זה טעויות בקטנה שבקטנה, מבחינתנו, אם היינו עושים את הטעויות האלה, היה נחשב לנו עוד מצווה. כמו שאנחנו רואים גם בסוף הפרשה, שיוסף נענש בשנתיים על זה שהוא מבקש משר המשקים, משר המשקים שיזכור אותו. הוא אומר, זה מזכור וזכרתני, כמו שאנחנו רואים, ועל זה, כן, ועל זה הוא נענש בעוד שנתיים בכלא, מה שנקרא. כי ברמה שלו לא היה צריך לבוא ולהגיד את זה. אם נספיק, אנחנו נזכיר גם את העניין הזה. לגבי העניין של באמת מה שהוא ראה אצל האחים, אז הוא ראה אותם לכאורה אוכלים עבר מן החי, אבל מה שהם מסבירים שם, שזה בעצם לא בדיוק, לא מדויק כל כך, מכיוון שהם עסקו בספר היצירה, והם בראו מתוך האותיות בהמה. זאת אומרת, היא לא הייתה צריכה להיות שחיטה, כי היא לא נבראה בצורה רגילה, אלא על צירוף אותיות. רק שתבינו על איזה דרגות אנחנו מדברים כאן באחים הקדושים. מדברים כאן בדרגות מאוד מאוד גדולות. כך שמצד אחד, יוסף הסתכל על זה בצורה מסוימת.
הדרגה שלו גבוהה, גם הטעויות שלו גדולות.
הטעויות שלו נחשבות גדולות. כי כל טעות קטנה שלו יש לה השפעה גדולה. זה כמו אמרנו, הסברנו זה כמה פעמים, זה כמו להשוואה בין...
אם ברמה שלי אני יודע שאסור לגנוב, אני אגנוב את זה...
לא, אבל זה בדיוק העניין. בוודאי. או, אתה רואה כאן, כאן הטעות המחשבתית שלנו. אנחנו באים וחושבים שהעבירות שאנחנו רואים כאן זה העבירות בדרגות שלנו. זה טעות גדולה לחשוב כך. בשבילנו זו היה הטעות. אבל אם אנחנו נתרגם את זה לעולם המעשה שלהם, זה דברים קטנים שבקטנים. סתם לדוגמה, בעניין הזה של סוף הפרשה, שהוא בא בו ואומר...
אבל אתה נראה לי כאילו אתה מפחד להגיד שהם טעו טעויות של בני אדם. הם טעו
כמו כל בני אדם. אני עוד פעם.
היה להם עבירות. הם לא צריך להתעלם מזה לעשות שברמה שלהם, לא ברמה שלהם. עשית טעות.
אתה חייב לעשות את זה. כי אחרת, עוד פעם, מה זה טעות?
משנה, זה טעות. הוא הוציא
דיבתם רע,
לא, אין בן אדם כמוני בא
וקורא
את זה. ומה שאני מבין, הוציא
דיבתם,
אמר להם,
הלשין
עליהם, אני יודע מה הוא
הלשין
עליהם, לא יודע, לא
כתוב, לא יותר. יש לך בפרשה שלנו קטע מאוד חמור. וזה בשביל זה אני רוצה, אני רוצה להסביר לך משהו בכלל בפרשנות בתורה. פרשה שם פרשה קודמת, אני כבר לא זוכר. תכף נראה. שנייה אחת. ויהי בשכון ישראל בארץ וילך ראובן וישכב את בלעה פילגש אביו. מה אתה קורא כאן? מה זה לא יפה? שכב עם ה... שכב עם הדודה שלו. עם אשתו של אבא שלו. אז זה נראה לך שזה ככה? זה מה שכתוב? זה הפשט?
כן, אם זה כתוב ככה, זה מה שנראה.
לא. וישמע ישראל והיו בני יעקב 12, בני לאה בכור יעקב ראובן ושמעון ולוי. למה אני עכשיו סופר את הבנים תכף אחר המקרה הזה? אומר רש"י במקום. ויהיו בני יעקב, מתחיל לעניין ראשון, משנה בני נשלמה המיטה, ואתה ראובן מנות, ורבותינו דרשו ללמדנו בה, שכולם שווים וכולם צדיקים, שלא חטא ראובן. כי אם הוא היה חוטא, לא היו מזכירים אותו עכשיו בתוך בני יעקב, ובטח לא היו מזכירים אותו בתור הבכור. אז מסבירי, מה זה וישכב? לקח את מקום משכבה, והעביר אותו מהאוהל, אומר, עד כשאימא שלי הייתה חיה, כשרחל הייתה חיה, הוא גר בתוך האוהל של רחל. עכשיו הוא יגור באוהל של השפחה של, של, של רחל? מה פתאום? לקח את המיטה והזיז אותה. שזה, זה חשוב להבין. למה אני אומר את זה? כי אנחנו קוראים דברים, אנחנו לא קראים. הקראים גם קוראים מה שכתוב, זהו, זה מה שכתוב. חשוב להבין שזה לא עובד ככה. לכן התורה, אני חייב להסתכל על התמונה הכללית. זה כמו כאן שיש לנו את יהודה שוכב עם קלתו. יהודה שוכב עם קלתו. ומזה יוצא מה? ומה יוצא מזה?
דוד
המלך.
אבל הוא לא ידע שהיא קלתו, זה לא עבירה. מה, היא התחפשה, הוא לא הכיר אותה.
אבל מזה יוצא דוד המלך.
אז מה, אבל זה לא עבירה, הוא לא עושה... אם בן אדם עושה עבירה בשובה...
אז אתה רואה, כאן אתה מתחיל, כאן אתה מתחיל לפרגן. פה אתה לא מפרגן, ליוסף אתה לא מפרגן, אבל ליהודה אתה מחליט לפרגן, למה? כי הוא הסבא הרבא שלך. אז עוד פעם, זה בדיוק העניין, העניין חשוב להבין, שכשאנחנו מדברים על דברים בתורה שכתובים, ברור שהלימוד בשבילנו קודם כל הפשט. אנחנו צריכים ללמוד, יש כאן חטא, אבל מה? אם אנחנו נבוא לרגע ולחשוב שבאמת יוסף בדרגה שלנו, מה נראה לכם?
לא בדרגה שלנו.
אז נראה לך שהטעות שלו הייתה כל כך פשוטה ובסיסית? לא פשוט. לא משנה, אני מנסה להסביר לכם שתבינו, כשאנחנו מדברים על חטאים של אבותינו הקדושים.
גם האחים שלו דיברו איתו, לא רוצו לדבר איתו, אז בוא נגיד שהוא נקם בהם ככה.
במה, מה הוא נקם בהם?
הוא שלח לו דבר שלום. אמר, ככה אתם איתי, אני אראה לכם. הלך, אתם...
אבל זה היה לפני. זה היה לפני. זה היה לפני. זה לא רק זה, בוא תסתכל ותראה מה שכתוב כאן. עוד פעם, אנחנו, זה בדיוק, לא, לא מתווכח, חס ושלום, אנחנו רוצים להבהיר את הדברים, אנחנו לא מתווכחים, אנחנו רק פשוט רוצים להבין שמדברים על חטאים של אבותינו, זה לא חטאים בקנה מידה שלנו. עוד פעם, בקנה מידה שלהם, מבחינתם זה חטא חמור, אבל שאנחנו לא נחשוב לרגע שזה מה שאנחנו חושבים. מספרים על מנשה המלך, שאחד מהתנאים לימד עליו, ואמר, דיבר ככה בזלזול כזה, על מנשה. מנשה בא אליו בחלום, אמר לו, תגיד, אני חבר שלך? מי אתה בכלל שאתה מעיז לדבר אליי בצורה כזאת? אם אתה היית בדור שלנו, היית לוקח את הסמלה שלך, מרים אותה, ורץ לעבוד עבודה זרה. מה אתה בכלל מבין? ומאותו יום, הוא התנהג בכבוד בכל הדיבורים האלה. חשוב להבין. עוד פעם, אנחנו חייבים ללמוד את הלקח.
מה שחסור בתנך שלו, שהוא לא היה נחשב למלך צדיק, הוא שלח 55 שנה, אם אני...
הוא היה מלך רשע מרושע.
זה בדיוק...
לא היה רשע מרושע, הוא היה עובד אלילים, והוא חזר בתשובה, והתשובה שהוא עשה היא גם הייתה תשובה מוזרה. אחרי שצלו אותו על האש, אז הוא פנה לכל האלילים שבעולם, ואחרי שאף אחד לא ענה לו, פנה לקדוש ברוך הוא. והמלאכים אמרו לו, מה אתה עונה לו? הוא בא אליך בתור ברירת מחדל ומאוד מעמיד לך תנאים, אם אתה מציל אותי אז אתה אשם, אם לא אתה לא אשם, מה זה? אמר להם, אני חותר חתירה ואני כן, כדי שילמדו שגם במצב כזה אפשר לעשות תשובה. אז עוד פעם, הדברים הם לא פשוטים, ואנחנו כאן נראה עוד דוגמה, למשל מדברים על לימוד התורה. כאשר בחלום השני, נקודה מאוד מעניינת, אני חושב שפעם אמרתי לכם את זה, אם אנחנו לוקחים את התורה ומחברים אותה בדקדוק שונה, אנחנו מקבלים את הפנימיות של התורה. כשאומרים 70 פנים לתורה, אני יכול לקחת את התורה, לחלק אותה בצורה שונה, ואז אני אקבל עוד סיפור בתוך סיפור. אחת הדוגמאות הקלאסיות, זה כאשר מספר על החלומות שלו, ואז הוא אומר לו, ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגער בו אביו ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? אבו נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות. עכשיו תשימו לב, אשר חלמת, אם אני לוקח את האשר, מחבר לחלמת ולהבו, ואני מחלק את הצורה בצורה אחרת, תשימו לב, א' שין תוריד, מה יש לנו עכשיו? את הרש ואת החט והלמד של המילה הבאה, מה זה? רחל. מם תף והי מתה. מה אומר לו? אבו נבו אני, אז מה אבו, מה החלום הזה אשר חלמת? הרי רחל מתה, בוא נבוא אני ואימך, אנחנו לא יכולים לבוא, האמא שלך מתה, רחל מתה. וזה כתוב בפנים, מישהו רואה את זה? זה הפנימיות של התורה. זאת אומרת, זה סתם על, על קצה הקסקס. וכך יש הרבה דברים שתמונים בפנים, אבל אנחנו לא מבינים אותה. ולכן חשוב להבין את הדברים, אנחנו קודם כל לומדים את הלקח שלנו מהפרשה. מעבר לזה צריך לחשוב להבין שאנחנו מדברים בגדולים שבגדולים. הנה אנחנו רואים כל הספר בראשית, הקדוש ברוך הוא מדבר עם הרשעים הכי גדולים, שתבינו באיזה דרגות האנשים האלה היו. אנחנו לא זוכים לדבר ככה עם הקדוש ברוך הוא. לבן, אבי מלך, פרעה, כולם מדברים עם הקדוש ברוך הוא. מדבר איתה. טוב, בואו נראה עוד נקודה מאוד מעניינת. כאשר אנחנו מסתכלים, בואו נבין באמת אחד מהעקרונות החשובים של הפרשה, וממש בכמה, כי לא נשאר לנו הרבה זמן, אז ממש בכמה שניות אנחנו ננסה לעמוד על זה. מה בעצם הייתה הבעיה? למה יוסף לא הבין את האחים? ולמה האחים לא הבינו את יוסף? הרי הם היו צדיקים. למה רצו להרוג אותו? התשובה תמונה במה שכתוב לנו. דבר מדהים. ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב אליהם, והתנכלו אותו לעמיתו. מה אומרת לנו הפרשה? בהתחלה אמרה לנו, ויראו אחיו כי אותו אהב מכל אחיו, ויסנו אותו ולא יכלו דברו שלום. זאת אומרת, יש ביניהם תקשורת? לא. מה קורה כשהוא מגיע אליהם? כשהוא מחפש אותם? יש תקשורת?
עדיין לא, אבל
מחפש. הוא מחפש. מה הוא אומר לו? עכשיו תשימו לב, מי זה יוסף הצדיק? ויאמר את אחי אנוכי מבקש. זה משפט חזק. זה יוסף לכל האורך. יוסף למרות כל מה שעושים לו, הוא בסוף לא עושה שום רע לאחים שלו, רק טוב. למרות כל מה שהוא עבר איתם. כי הוא יודע שהכל ממי? מהקדוש ברוך הוא. והאהבה שלו לאחים, בדיוק הסברנו אתמול, שהוא מספר את החלומות שלו, שאנחנו יודעים שהחלום הולך אחרי פתרונו. ואם אתה, יש לך חלום לפתור, אתה תלך למי שאוהב אותך, לא למי ששונא אותך. והוא הולך ומספר את שתי החלומות שלו למי? לאחים שלו שיודע שהם שונאים אותו. מה הוא רוצה להראות להם? אני אוהב אתכם. ואני אוהב אתכם ואני חושב שגם אתם בסופו של דבר אוהבים אותי. ולכן אני מספר לכם את החלומות האלה. והשיא הוא שהוא הולך לבקש אותם ולחפש אותם ואומר, את אחי אנוכי מבקש. הוא לא מוצא אותם בשכם. הוא לא מוצא אותם בשכם, הוא יכול לחזור הביתה, אבל הוא מתעקש. וכשהוא מגיע, הוא חושב אולי, הם יראו אותי, ואנחנו יהיה תקשורת בינינו, ואנחנו נדבר, ואז הם יבינו את למה אני אמרתי מה שאמרתי, ולמה עשיתי את מה שעשיתי. אבל מה קורה כשהוא מגיע? ויראו אותו מרחוק, הם רואים אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, הם לא נותנים לו להתקרב, והתנכלו אותו לעמיתו. זאת אומרת, הם אפילו לא נותנים לו את הצ'אנס. והלימוד המרכזי שלנו זה ללמוד ולהבין שתקשורת זה האלף בית. שאתה יש לך משהו עם מישהו, אל תשאיר את זה בפנים בלב. תוציא את זה החוצה. כשמישהו בא ורוצה להסביר לך משהו שנראה לך עקום, תן לו לדבר, תן לו להתבטא. כי לפעמים אתה תגלה כל מה שחשבת בטעות יסודו. ודברים כאלה קרו לנו, ולשב לכל אחד ואחד מאיתנו לא פעם ולא פעמיים. למה הוא לא הזמין אותי לאירוע? למה זה לא אמר לי שלום? אז מתברר לך שההוא היה בלי משקפיים, לא ראה אותך בכלל. והוא לא הזמין אותך לאירוע, כי הוא שכח. במקרה קורה, אני יודע שבאירוע אני עשיתי חתונה לבן שלי, אחד החברים הכי טובים שלי, שלחתי לו הזמנה, שלחתי לו הכל, שכחתי לשים אותו על שולחן. שכחתי. לסדר אותו על שולחן. הוא מגיע, אומר, אני לא מוצא את הפתק שלי. אמרת אתה, איזה פדיחה. הלכתי ככה מאחורה וזה, וסיפרתי וסידרתי. הנה, מצאתי את הפתק. אבל מה, חס ושלום זה אחד החברים הכי טובים שלי. לא הייתה לי שום כוונה. וזה בדיוק גם כאן, אנחנו צריכים להבין, תקשור את זה א' ב', ויראו אותו מרחוק. אסור לנו לתת את זה. צריך להתקרב, צריך להתחבר, ורק ככה אפשר לראות את האמת. שנזכה באמת בעזרת השם להיות קצת יותר סובלנים, קצת יותר מבינים, וללמד זכות על אנשים, וככה אנחנו גם נזכה להתחבר ולגאולה שלמה.